בבא קמא, דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', שורה 11 מלמטה, במילים תנאי רבי חייא. התורה ירדה לסוף דעתו של הגזלן, של הגזלן, בשעה שהוא חושב אם לגזול או לא לגזול חפץ מחברו, אם אין לו יראת שמיים, או שהוא מתפתה ליצרו, הוא בא לקחת חפץ של מישהו אחר בגזילה. הוא חושב, מה הוא יפסיד אם בסוף יתפסו אותו? אם כל מה שיעשו לו זה רק שיקחו ממנו בחזרה את מה שהוא גזל ויחזירו את זה לנגזל, זה לא מספיק סיבה שהוא לא יסכן את עצמו ויגזול את החפץ. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי במסכת גיטין דף ממתת, אמרה התורה, אחד ששלח את הבהמות שלו לראות ולאכול בשדה אחר, כי יבער איש, יבער זה מלשון אנחנו הוא בעירנו, אנחנו ובהימותינו, יבער הכוונה מלשון ישלח את בהימותיו, כי יבער איש, הוא שולח את בהימותיו לשדה או לכרם של ענבים, ושילח את בעירו, הוא משלח את הבהמות שלו, ובדרך הם דורסים ברגליהם ומזיקים אב המזיק של רגל, שהוא מזיק בדרך הילוכו, וזה אחד מהארבעה אבות הנזיקין. ואז כשהבהמות מגיעים אל השדה של האחר, הוא ביער בשדה אחר, הם מבארים ואוכלים פירות להנאתם הבהמיות, עם שן, שן בהמות, אוכלים פירות, זה אב המזיק של שן. אומרת התורה, גזלן שכמותו, איך הוא מזיק בשדה חברו? הוא לא ישלם רק את מה שהוא הזיק. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. הוא ישלם ביוקר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרו הנזקין שמין להן בעידית? הם צריכים לשלם את הקרקע המשובחת, לא לוקחים איזושהי קרקע מבין הקרקעות שלו ומשלמים איתה לזה שנגזל, לזה שניזוק, לשלם לו את מה שהוא ניזוק. לא! הולכים לשדות של המזיק ובוחרים שדה שהוא כל כך אוהב, שדה כל כך משובחת, ואותה לוקחים ואיתה משלמים את מה שהוא הזיק. כדי שיאמר אדם, למה אני גוזל? הרי הוא יכול הרבה מאוד להפסיד אם הוא יגזול. למחר, כשתופסים אותו, בית דין יורדים לנכסיו ונוטלים לא סתם שדה, שדה נאה, שדה נאה, שדה טובה שלי. וסומכים על מה שכתוב בתורה לגבי שן ורגל שהזכרנו, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. ולפיכך אמרו כל הנזקין שמין להם בעידית. ולא רק גזלן אלא כל הנזיקין. כמה נזיקין יש? 24 שהם כמו אבות לעניין זה שהם משלמים כולם ממיטב. כמו שאמרה התורה, הנזיקין שמין להם בעידית. יש לנו את הארבע אבות נזיקין שלמדנו במשנה, ועוד תשעה אבות נזיקין שאמר רבי יושעיה בברייתא. הארבע אבות הנזיקין שיש לנו במשנה זה שור שמזיק, בור שאדם חפר ונפל שם שור, חמור וכדומה, צריך הבעל הבור לשלם, מבעה, אם זה סוג של שור המזיק, דהיינו שן, שזה דעתו של שמואל, או שזה אדם המזיק, והאבער שהוא הדליק אש, והאש יצאה וקלקלה וחילתה בשדה אחר, שזה ארבעה אבות הנזיקין שלמדנו במשנה, בתוספת עוד 9 שהם כמו אבות ששנה רבי יושעיה בברייתא שראינו בסוף השיעור הקודם, הוא הוסיף עוד 2 דברים, 4 שומרים ו5 תשלומים של אדם שחבל בחברו. 4 שומרים זה או שומר שקיבל על עצמו לשמור על פיקדון, אבל הוא לא מקבל על זה תמורה, הוא שומר חינם, או שהוא כן מקבל תמורה, שאז הוא שומר שכר, או שהוא סוחר ומשלם על הסחירות, או שהוא שואל, וחברו עשה לו טובה והשאיל לו חפץ. אלה הם 4 שומרים שמצטרפים ל4 אבות הנזיקין, שאם 4 שומרים האלה לא שמרו כמו שצריך, אז הם צריכים לשלם, אז יש לנו צריך כל 8, ועוד 5 תשלומים, שאדם חובל בחברו, הוא משלם לו את הנזק, מה שחברו נהיה שווה פחות מהחבלה, הוא משלם על הצער, על דמי הרפואה, על הזמן שהוא שובט ממלאכתו בגלל הרפואה, ועל הבושות שהוא התבייש. אז יש לנו עוד 5, 5 התשלומים שמצטרפים ל8 אבות שכבר הזכרנו, בסך הכל 13 אבות הנזיקין. מוסיף כאן רבי חייא את תשלומי כפל, בזמן שיש בית דין מוסמכים. בזמן חז"ל הם היו מוסמכים איש, מפי איש, מפי איש, עד משה רבינו, שכל רב הסמיך את תלמידו להיות מוסמך להיות דיין. היה להם שם בית דין שדנו דיני כנסות, גם אחרי חורבן בית המקדש, עדיין היה בארץ ישראל בתי דינים שדנו דיני כנסות. היום בזמננו, בינתיים בזמן השידור, לפני שחזרו הסנהדרין, וחזרה הסמיכה של סומכים רבנים בצורה כזאת שיוכלו לדון דיני כנסות, אז כרגע לא דנים את הדין הזה, אבל בזמן שבעזרת השם יחזרו בתי הדינים לקדמותם, למצב הנכון, אז יש תשלומי כנס, וכשאדם גונב ונתפס, באו עדים, הוא צריך לשלם כפול, תשלומי כפל. ואם הוא גנב שור או כבש, והוא שחט את השור, שהוא מכר אותו למישהו אחר, זה נקרא תשלומי 4 ו-5, כי התורה אומרת, אם הוא גנב שור ושחט או מכר אותו, הוא משלם 5 בקר במקום השור, 5 שברים הוא צריך לשלם. הוא משלם את מה שהוא גנב, ועוד 4, סך הכל 5. ואם הוא גנב כבש, שה, הוא משלם 4. אז זה סוג נוסף של, של מזיק, שמשלם, אם הוא משלם עם קרקע, ממיטב שדהו ומיטב כרמו. וכן גזלן, שהוא בא עם כלי מלחמה וגונה ולוקח לאור יום חפץ מחברו. ועדים שמעידים נגד מישהו, והם שיקרו, איך נודע? כי באים שני עדים אחרים ואומרים, מתי הסיפור הזה שהעדתם עליו קרה ביום זה? באיזה מקום? מקום ההוא? אתם לא ראיתם את הסיפור הזה. אנחנו מעידים שאתם הייתם איתנו בזמן הזה במקום אחר. התורה נתנה תוקף לעדים האלה שהם נאמנים, העדים שמזימים ו מוכיחים שהעדות הזאת היא שקרנית, העדות השנייה היא זו שנאמנת, והעדים הזוממים שזממו להרע, עושים להם את מה שהם זממו לעשות. הם צריכים להיענש בעונש שהם רצו להעניש. וכן, מנובל, האונס, שהוא משלם להביא הנערה בתולה 50 כסף, והמפתה שמשלם גם כן 50 כסף. וכן אדם שקידש אישה וחתונה זה בשני שלבים, יש קידושין ונישואין. היום עושים את זה בזה אחר זה, תחת החופה גם נותנים את הקידושין וגם מכניסים לחופה. יש אומרים שזה אחר כך כשהחתן לוקח את הכלה לביתו, זה החופה. בכל אופן זה באותו יום, בדרך כלל גם הקידושין וגם הנישואין. אבל בזמן חז"ל זה היה נעשה בשני זמנים שונים. קודם כל הוא היה נותן לקידושין והיא הייתה הופכת להיות אשת איש, ורק אחרי זמן הם היו נישאים בנישואין, היה מכניס אותה לחופה, ואז הם היו גרים ביחד וחיים חיי נישואין. אבל כבר בזמן הקידושין היא הפכה להיות אשת איש, והוא בא ואומר אחרי הנישואין שהוא לא מצא לה בתולים, ואם כן הוא רוצה להעליל עליה שהיא הייתה אשת איש שזינתה, ובסוף מתברר שהוא שיקר, הוא חייב לשלם לאביה קנס 100 כסף, זה נקרא מוציא שם רע. ו בזמן שבית מקדש על תילו, אז יש אפשרות להיטהר, ואז כהנים יכולים לאכול בטהרה, אפשר להביא להם תרומה, מה שמפרישים מהיבול. הדבר הראשון שמפרישים בזמן תרומות ומעשרות זה תרומה, שחייבים לאכול את זה רק כהנים ובטהרה. אז אם הלך מישהו וטימא טהר את תרומתו של חברו, למשל שהוא הניח איזשהו שרץ מהשמונה שרצים שנבלתם מטמא על הפירות של התרומה, וכעת הוא הפסיד לכהן את התרומה, אז זה גם סוג של מזיק. וכן המדמה, הוא הולך ומערבב פירות תרומה בפירות רגילים, וכעת יש כאן תערובת שחייבים להתחשב בה כאילו שכל התערובת היא תרומה, לא רק התרומה שבה, אלא גם החולין הופכים להיות כמו תרומה, כי יש כאן מדומה, מעורב כאן פירות של תרומה עם הפירות של החולין. אתה לא יודע איזה פרי זה חולין, אתה חייב לאכול את הכל כמו תרומה. וכן המנסך, הוא לוקח יין של חברו, משכשך את ידיו ביין לשם עבודה זרה, ועל ידי זה הוא אוסר את היין בענה, זה הופך להיות יין נסך, הוא מנסך לו את היין. אז אם כן, מנינו כאן 11 אבות נזיקין שמוסיף רבי חייא, ואנה התליסר יחד עם ה-13 אבות נזיקין ששנה רב הושעיה, שאמרנו שהם כוללים את ה-4 אבות הנזיקין של המשנה, שור, בור, מבעה וער, ועוד 4 שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל, ועוד 5 תשלומים שמשלם חובל בחברו, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, שזה 13, יחד עם ה-11 שאוסיף רבי חייא, ה-24 אבות נזיקין. ולמה רבי הושעיה לא מנע את ה-11 אבות האלה שהוסיף רבי חייא? מה איתה מלות הנה הנה? מתרצת הגמרא, כי כל הרשימה שהוסיף רבי חייא זה הכל תשלומי כנס, זה לא תשלומי ממון. כנס זה בדרך כלל או שאדם משלם יותר ממה שהוא הזיק, או שהוא משלם סכום קצוב, לא משנה אם הוא הזיק יותר או פחות. ובדיני כנסות רבי הושעיה לא קמיירי, הוא לא דיבר על אבות נזיקין שהם תשלומי כנס. שואלת הגמרא, והרי בגנב שאמר רבי חייא שהוא משלם כפל, זה דווקא במקרה שבאו עדים שהעידו שהוא גנב, אז הוא משלם כפול. אבל אם הוא בעצמו הודעה שהוא גנב, הוא פטור מתשלומי כפל. מודה בכנס, פטור. בכל דיני כנסות יש כלל שאם אדם מודה, כן אני באמת חטאתי, הוא פטור מכנס. הזוהר הקדוש אומר שזה נוגע גם לעניין עונש, שאדם לא יענש על החטאים שלו שהוא חטא בעולם הזה בבית דין של מעלה, על ידי שהוא מודה בכנס, הוא מודה חטאתי, עוויתי, פשעתי, ועל ידי זה הוא פטור מהעונש בעולם הבא. מודה בכנס, פטור, זה כלל. ומה שהוא פטור זה מהכנס, אבל את התשלום שהוא, על מה שהוא גנב, הוא בוודאי יצטרך לשלם. הוא גנב 100, יצטרך להחזיר 100, הוא לא יחזיר 200, כי מודה בכנס פטור, אבל את המאה הוא חייב. אז אם כן, הקרן שמשלם גנב, מה שהוא באמת גנב, לא התוספת של הכפל, וכן גזלן. ההבדל בין גנב לבין גזלן, שגנב לוקח והוא חושש שלא יתפסו אותו. מגיע בסתר ולוקח. וגזלן לוקח לאור יום, רק הוא מגיע חמוש בכלי מלחמה. וגם הוא משלם על מה שהוא גזל, צריך להחזיר. דממון ההוא, זה תשלומי ממון, זה לא כנס. ליטני שרב הושעיה ימנה את זה ברשימה. מתרצת הגמרא, רבי הושעיה לא היה צריך לכתוב גנב, הוא לא היה צריך לכתוב גזלן, כי הקטן אלי הוא כלל את זה במה שהוא אמר, שומר חינם. באים לשומר, מבקשים ממנו, אתה יכול לשמור על הפיקדון, שעון זהב יקר, ודאי לוקח את השעון, מקבל על עצמו לשמור עליו. באים אחר כך לבקש בחזרה את השעון, אומר השומר, אל תשאל, לילה אחד הגיע כאן גנב, גנב את השעון. או שהוא אומר, אל תשאל, מישהו בא לכאן לאור יום, גזל את השעון, לא יכולתי לעמוד מנגד. לא יכולתי לעמוד נגדו. ואומרים לשומר, תראה, זה שעון יקר. אנחנו לא יכולים לקבל את הסיפור הזה ולהאמין לו ולהמשיך. יש לנו אמנם אמונת צדיקים, אין לנו אמונת שומרים. אנחנו רוצים להיות בטוחים שאתה באמת דובר אמת. בוא לבית דין. בבית דין משביעים אותו שהיא שווה. אתה באמת פטור אם זה נגנב או נגזל, אבל תשווה שזה מה שהיה. והוא נשבע לשקר הרשע הזה. מגיע מחר חשמלאי אליו הביתה, רואה את השעון שם במגירה. אותו שעון שטען השומר שהוא נגנב או נגזל, התברר שזה נכון, אבל השומר עצמו הוא הגנב, הוא הגזלן. מה הדין? כמו כל גנב, כמו כל גזלן, הוא צריך לשלם. אם זה גנב, משלם כפל, גזלן, משלם תשלום אחד, קרן. אם כן, בשומר חינם כבר כלול גנב וכבר כלול גזלן. לכן רב הושעיה לא צריך לכתוב אותם בפני עצמם. רש"י כותב שמה שכתוב כאן והשואל זה לא בדווקא, כי שואל באמת חייב בגניבה, אז הוא לא יכול לטעון שזה נגנב ובסוף יתברר שהוא הגנב ולכן הוא יצטרך לשלם. אם הוא טוען שזה נגנב, הוא בכל זאת יצטרך לשלם. שואלת הגמרא, ולמה אם כן רבי חייא כתב גם גנב וגזלן? הרי לפי דעתו, נמי עתני לי שומר חינם, הוא הרי גם שנה שומר חינם. וכמו שאמרנו, השואל רש"י אומר שזה לא בדווקא. מתרצת הגמרא, רבי חייא תני הוא גם שנה מקרה של שומר חינם, שזה ממון שהגיע דעתי לידי הגנב בהתרה, זה הגיע לידיו בהתר. הוא קיבל את זה עם אמירת תודה של המפקיד, שהוא מסכים לשמור לו על החפץ, הוא לא עשה כאן שום איסור בזה שהוא לקח את החפץ, הוא קיבל על עצמו שמירה, רק אחר כך פחז עליו יצרו, התגבר עליו יצרו, והוא החליט לגנוב. אבל הממון הגיע לידיו בהתר, לדרך אחת שרבי חייא שנה. ותני, כתני הוא שונה גם את המקרים של גנב וגזלן, שזה מקרה שבו הממונה, הגיע לידיו, דעתי לידי, באיסורה. כבר אז, כשהוא גנב או גזלן, זה הגיע אליו באיסור. כתב רבי חייא, כל אחד מהמקרים בפני עצמו. שואלת הגמרא, למה רבי הושעיה לא הביא ברשימה שלו את המקרה של עדים זוממים? דממון ההוא, הוא משלם ממון. רש"י כותב כאן הגדרה מאוד מאוד מדויקת, מה ההבדל בין תשלום ממון לבין תשלום קנס. כל המשלם יותר על מה שהזיק, כגון כפול, ותשלומי ארבעה או חמישה, זה נקרא קנס. וכן, כל דבר קצוב, סכום קצוב שנאמר בתורה. 50, 30, 100 כסף. זה נקרא כנס. אבל עדים זוממים, מה שהם זממו לחייב בעדותם, זה מה שהם ישלמו. אז זה ממון. ליטני, שרבי יושעיה ימנה את זה ברשימה של האבות, מתרצת הגמרא, רבי יושעיה סבר לה כמו דעתו של רבי עקיבא דאמר, שעדים זוממים זה כנס. איך אנחנו יודעים? כי הרי אין העדים זוממים משלמים על פי עצמן. אם לפני שבאו להעיד עליהם שהם זוממים, הם הודו שהם זממו, הם פטורים מלשלם. אם הם מודים שהם רק שיקרו בעדותם כי הם זממו לחייב אדם חף מפשע, אז לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא סובר שזה כנס, ולכן הם יהיו פטורים, וכך סובר גם רבי הושעיה. שואלת הגמרא, אם רבי הושעיה סבר לה כמו רבי עקיבא, אז לפי דעתו של רבי עקיבא, יש גם שני סוגים של שור המזיק. ליטני, אז שרבי הושעיה ישנה ברשימת האבות, תרי גבני שור, שני אופנים של שור המזיק. אופן ראשון, ליטני, שיכתוב שור דאזיק שור, שנגח שור, ואופן שני, ליטני, שור דאזיק אדם, שנגח אדם. כי לפי דעת רבי עקיבא, יש הבדל דתנן, כמו ששנינו. רבי עקיבא אומר, התורה כותבת, יש הבדל כששור נוגח, כוונתו להזיק, בין אם הוא לא רגיל בזה, זה הפעמים הראשונות שמפתיעים את האדון שלו, מה קרה פתאום לשור? מה קרה לו? מה עובר עליו? תמיד היה שור כמו סתמים, פתאום מתחיל לנגוח. אולי הוא לא מרגיש טוב, אולי משהו מציק לו, אולי הראו לו איזשהו סדין אדום. הבעלים לא רגילים לזה, משלם רק חצי נזק. עוד פעם נגח, עוד פעם חצי נזק. ברגע שהבעלים כבר אמורים להתחיל להתרגל, מטרים בהם, תשמעו, השור שלכם צריכים לשמור עליו קצת יותר. מאז שהוא נהיה מועד, הוא משלם נזק שלם. אבל כל זה אומר רבי עקיבא, דווקא אם השור נוגח שור אחר, ברגע שהוא מתחיל להתעסק עם בני אדם, אפילו עם אותם, שחבל באדם, משלם נזק שלם. אבל הבעלים אומר, מה זאת אומרת? גם האדם ידיו לא נקיות. היה כאן מריבה. השור נגח את האדם, והאדם חבל בשור. עושים עומדן, שמאות. מה הנזק שקרה לשור? מה הנזק שקרה לאדם? ומוצאים שהנזק שהאדם ניזוק, הוא יותר מהנזק שהשור ניזוק. בעל השור הוא זה שמשלם. את ההפרש, מה שהשור שלו הזיק יותר ממה שהוא ניזוק. אבל הוא לא משלם חצי נזק, אלא במותר, בהפרש, הוא משלם נזק שלם. רואים שדעת רבי עקיבא, שור שחבל באדם, משלם נזק שלם. אפילו אם הוא תם, אין דבר כזה תם. כשהוא חובל באדם, רק כשהוא נוגח, חובל בשור, יש הבדל בין טעם למועד. למה אם כן, רבי הושעיה שסובר כמו רבי עקיבא, לא שנה שני סוגי שור, שור שהזיק שור ושור שהזיק אדם, הרי הדינים שלהם שונים, זה שתי אבות אחרים. מתרצת הגמרא. התברי רבי עקיבא לגזיזי, גזיזי הכוונה כוח האגרוף שלו. רבי עקיבא שבר את כוח האגרוף שלו, הוא החליש את החידוש הגדול שהוא אמר. דתניא, כמו ששנינו, רבי עקיבא אומר, יכול, אחרי שאמרתי שכששור נוגח אדם, אפילו אם הוא טעם, בעליו משלם נזק שלם, הייתי סבור שישלם גם כן מהמעולים שבנכסיו של בעל השור. לא כמו מקרה רגיל שבו שור נוגח שור אחר, שאנחנו אומרים שאם זה הפעמים הראשונות והוא טעם, הבעלים לא צריך להוציא מהמעולים שבנכסיו, לא צריך להוציא מממונו בשביל לשלם על הנזקים, אלא משלמים את הנזקים מגופו של השור המזיק. רק כשהשור נהיה מועד, צריך הבעלים לשלם גם מממונו מהמעולים שבנכסיו. הייתי סבור שאם אנחנו אומרים שדעתו של רבי עקיבא היא שכל המושג ששור טעם שנוגח משלם רק חצי נזק, זה נאמר דווקא כשהוא נגח שור, אבל אם הוא נגח אדם הוא משלם נזק שלם, הייתי סבור שהוא גם משלם מן העלייה ולא רק מגופו. תלמוד לומר, הפסוק אומר שאם שור, הוא מדבר אמנם אם הוא הרג אדם, אבל מבאר תוספות ריד בדף למד ג' שאפשר לדרוש את זה גם במקרה שהוא רק חבל באדם. או בן ייגח, או בת ייגח. כמשפט הזה מוסיפה התורה עוד שתי מילים. יעשה? לא. אתה גובה ממנו, מהשור הנוגח, ולא מממונו של בעליו. אם כן, לומדים שכששור נוגח אדם, בפעמים הראשונות, כשהוא עדיין טעם, מגופו של השור משלם בעליו, ואינו משלם מן המעולים, מן העלייה שבנכסיו. ואם מגופו של השור, אי אפשר לשלם את כל הנזק שהוא הזיק לאדם, אלא רק את חצי הנזק, אז משלמים רק חצי נזק. כיוון שלא תמיד חייבים לשלם נזק שלם, אלא לפעמים משלמים חצי נזק, שזה כמו מקרה של שור נגח שור, לכן רבי יושעיה לא פירט שזה שני סוגי מזיקים, שור שנגח שור ושור שנגח אדם, כי יש מקרים שבהם התשלום הוא שווה. שואלת הגמרא על רבי יושעיה, אם הוא כותב את כל המקרים של תשלומי ממון, שהם לא תשלומי כנס, למה הוא לא מביא את הרשימה של האונס והמפתה, שאומנם יש בהם תשלום כנס של 50 שקלים, אבל יש בהם גם תשלום בושת, נזק, צער, שזה ממון. תוצאות מביאים שהמוציא שם רע, יש בו רק כנס, ואגב האונס והמפתה כתבו את זה גם כן, אבל עיקר השאלה זה על האונס והמפתה, דממון ההוא, שזה חיוב של ממון, לתני שרבי יושעיה יכניס את זה לרשימה של האבות הנזיקין שלו. מתרץ את הגמרא, למה צריך להביא את הדוגמה הזאת? בגלל שיש כאן תשלומי בושת, נזק וצר? נו, כבר הוא רשם את זה ברשימה של החמישה תשלומים של החובל באדם, זה כלול בזה. מה נפשך? אם תשלום של נזק תן אלי, נראה מרשי שהוא לא כותב את זה, כי זה כלול בהמשך בפגם, זה היינו נזק. אבל בכל אופן, אם תשלומי נזק שהם ירדו מערכם, זה כלול כבר בנזק. ואם משום צער, גם כן זה כלול בתשלומי צער של חובל בחברות, תן אלי. ואם משום בושת, גם כן כלול באחד מהתשלומים של החובל בחברות, תן אלי. כמו שאמרנו, אם משום פגם היינו נזק, זה כלול במה שאמרנו, אם משום נזק תן אלי. בכל אופן, השלושה תשלומים שהם ממון, שזה בושת, פגם וצער, כלולים בחמישה תשלומים שמשלמים חובל בחברו. מה הייתה לך לממר? איזה דבר נוסף יש כאן שאין בכל חובל בחברו? תשלום הכנס? כנסה? בענייני כנסה, בענייני כנס, רבי יושעיה לא מדבר, לא כמה הרי. שואלת הגמרא, למה רבי יושעיה לא מביא ברשימה שלו את המתמה, תרומה, והמדמה שהוא מערבב בפירות רגילים, פירות של תרומה, ואז הם צריכים כולם לאחל כמו תרומה, והמנסך יין של חברו לעבודה זרה, דממון ההוא, החיוב של התשלום הוא חיוב ממון, לתני שרבי יושעיה הביא את זה ברשימה של האבות, מתרצת הגמרא, מה נפשך? אם רבי יושעיה סובר שהמפסיד ממון חברו באופן שהחפץ לא השתנה מאיך שהוא היה לפני הנזק, הזק שאינו ניכר, כמו מי שטימא או ערבב פירות של תרומה בפירות רגילים, או שהוא ניסח את יינו, הנזק לא ניכר בפירות או היין. אם תאמר שזה נקרא נזק, שמי הזק ומהתורה הוא חייב לשלם לו, זה כלול בנזק. ואתה נילי כבר בברייתא את תשלום נזק. ואם רבי יושעיה סובר שהזק שאינו ניכר, התורה פותרת מלשלם כי לא שמי הזק, אז אם כן, למה בכל זאת צריך לשלם? חכמים כנסו שלא ילך כל אחד ויתמת הערותיו של חברו. אז אבל הכנס, אז זה נחשב תשלום של כנס, ובענייני כנס, בכנסה רבי יושעיה לא מדבר, לא כמה הרי. שואלת הגמרא, רבי חייא הרי כן מביא את זה ברשימה שלו. את המתמה, מדמה ומנסך. למה תאמר שכסבר רבי חייא, הזק שאינו ניכר, לא שמי הזק, זה לא נקרא הזק, ולכן אין כאן תשלום ממון, אלא כנס שכנסו חכמים, דהי שמי הזק, כי אם תאמר שזה נקרא נזק, התן אלי נזק, הרי הוא כבר כותב מפורש נזק. מתרצת הגמרא, באמת יכול להיות שלפי רבי חייא, הזק שאינו ניכר, שמו נזק. ולמה הוא כותב את זה כאן, כדבר בפני עצמו, והוא לא כולל את זה בתשלומי נזק? תנה, הוא כותב בהתחלה נזק שזה הזיקא דמינקרא, הזק הניכר. ותנה, הוא חוזר וכותב מטמא ומדמה ומנסך, שהם הזיקא דלא מינקרא, שזה הזק שאינו ניכר, ושמו נזק, אבל הוא כותב את זה בפני עצמו. אם כן, עברנו ופירטנו את כל הרשימה שאוסיף רבי חייא על מה שאוסיף רבי יושעיה, על מה שנאמר במשנה, הסברנו על כל אחד מהם למה רבי יושעיה לא מנע את זה ברשימה שלו, ולמה רבי חייא כן מנע את זה ברשימה שלו. ואם כן, נמצא שיש לנו כאן, יש כאן שלושה מניינים של אבות הנזיקין. המניין של המשנה, ארבעה אבות נזיקין, המניין של רב הושעיה, 13 אבות נזיקין, והמניין של רבי חייא של 24 אבות נזיקין. אז בישלמה לתנא שלנו במשנה, תנא דידן, למה כתוב ארבעה? תנא מניינה, הוא כותב ארבעה למיעוטי כדי למעט את המניין דרבי הושעיה, כדי שלא תכלול את הדברים שאמר רבי הושעיה, כותב לך שיש רק ארבעה. ולמה רבי הושעיה תנא מניינה הוא שנה 13? ובא למיעוטי למעט את מה שהוסיף בברייתא רבי חייא. אלא מניינה דרבי חייא, בשביל מה רבי חייא כותב מניין של 24? מה זה בא למעט? למיעוטי מאי? וכי אנחנו לא יכולים לבד לספור את הרשימה שהוא הוסיף ולהגיע למספר שסך הכל הכל זה 24? כשהוא כותב מניין זה בא למעט משהו, רק 24 ולא משהו אחר. מה הוא בא למעט? מתרצת הגמרא, הוא בא למעט למיעוטי אדם שמראה או אומר לגוי שלוקח בכוח מממונו של חברו, הוא מראה לו את ממונו של חברו כדי שהוא ייקח ממנו את זה, ועל ידי זה הוא גורם שאותו גוי ייקח בכוח ממונו של חברו שלא כדין. הוא חייב לשלם כל מה שאותו אחד לקח. זה נקרא מוסר. וכן, מפגל, שזה דבר מאוד מאוד מעורר כעס. כששומעים במסכת זבחים, מנחות, את כל ההלכות מפגל, זה דבר שמאוד מאוד חורה לאוזנו של השומע. כהן יכול לעמוד בבית המקדש, ואחד שהוא לא אוהב אותו בלשון המעטה, מגיע להביא את הקורבן, שיקריב בשבילו בבית המקדש, והוא רוצה לגרום לו צער, אז הוא שוחט את הקורבן של חברו, ובזמן אחת העבודות המעכבות, שזה או השחיטה או קבלת הדם, או לחת הדם אל המזבח, או זריקתו על גבי המזבח, הוא מחשב שהעבודה הזאת הוא עושה אותה על מנת שהקורבן יאכל, אחרי הזמן שהתורה קצבה לאכלתו של הקורבן, באותו רגע הקורבן הזה פיגול. הוא לא סתם פסול, הוא פיגול. זאת אומרת, אם אדם ילך ויאכל כזית בשר מהקורבן הזה, הוא יהיה חייב קרת. ממש הפך את הקורבן הזה לפיגול. הכהן הזה הוא מזיק, כי עכשיו בעל הקורבן יצטרך להביא קורבן אחר, כי הוא לא יצא ידי חובה במה שהוא הביא. יכול גם להיות שהוא לא עשה את הקורבן פיגול, אלא הוא פסל את הקורבן בסוג אחר של פסול. למשל שהוא שחט את הקורבן על מנת שהוא יאכל מחוץ למקום שהתורה תחמה את התחום ששם צריך לאכול את הקורבן הזה. אז הקורבן יהיה פסול, או שהוא שחט את הקורבן שלא לשמה. עכשיו יש קורבנות כאלה שנפסלים, הם שוחטים קורבן אחד לשם קורבן אחר. אם הוא עשה את זה במזיד, אומרת המשנה מסכת גיטין דף נון דלת, שהוא חייב לשלם בהמה אחרת למקריב. ואת שני הדברים האלה, מוסר ומפגל, רבי חייא בא למעט, כשהוא כתב שיש רק 24 אבות. שואלת הגמרא, למה באמת הוא לא כתב אותם ברשימה? שיכתוב שיש 26. וליתני שימנה אותם ברשימה, בישלם הזה אני מבין למה מפגל הוא לא כותב, כי זה מדבר בקורבנות, בקודשים ובקורבנות לא כמיירי, הוא לא מדבר על נזקי הקדש, אלא מוסר שהחיוב לאדיוט, מה איתם הלא תני, למה הוא לא שונה את זה ברשימה? תרץ את הגמרא, שני שונה המזיק של מוסר, דדיבורה, זה נזק שנעשה על ידי דיבור, שהוא אומר לו, תשמע פה יש לך ממון של מישהו, ועל ידי זה הגוי לוקח בכוח שלא כדין את אותו ממון. זה דבר סך הכל שהיהודי דיבר והוא לא עשה מעשה. ובדיבורה לא כמיירי, הברייטה של רבי חייא לא מדברת על מקרים שהנזק הוא רק על ידי דיבור. שואלת הגמרא, והרי בעל שמוציא שם רע על אשתו לדיבורה, וזה גם כן נזק שבא על ידי דיבור וקטני, בכל עוד זה ברשימה של הברייטה. מתרצת הגמרא, מוציא שם רע, דיבורה זה דיבור דעית במעשה הוא. אמנם החיוב של מוציא שם רע בא על עצם על דיבור של הוצאת השם רע, אבל מתנאי החיוב הוא שקודם כל הוא יהיה איתה כדרך איש ואישה. זה נחשב כמו דיבור שיש במעשה, כי רק אז הוא מתחייב כמו דין של מוציא שם רע, רק אם קודם כל היה איתה כחיי נישואין. שואלת הגמרא, והרי עדים שזוממים לחייב מישהו, משקרים עליו, מעידים עליו בשקר, ואז הם צריכים לשלם את מה שהם זממו לעשות. זה דיבור, דיבור הדלת במעשה הוא, הם מתחייבים רק על העדות, ובכל זאת קטני, מתרצת הגמרא, הרתם לגבי עדים זוממים, אף על גב זה בפועל לת במעשה, הם באמת לא עשו מעשה בכלי המעשה. בכל זאת התורה, רחמנה קריי מעשה, יחשיבה את העדות שלהם כמו מעשה. דכתיב, כתוב ועשיתם לו, לאותו עד שזומם לחייב את חברו שלא כדין, כאשר זמם לעשות, לעשות לאחיו. אף על פי שהוא בסך הכל דיבר, התורה מחשיבה את זה לעשייה. אז אם כן, הסברנו למה כתוב מניין בארבעה אבות נזיקין, 13 אבות נזיקין ו-24 אבות נזיקין. אבל מי אמר שזה בכלל אבות? בשלמה, לפי התנה שלנו במשנה, תנה דידן, במשנה תנה אבות, מכלל דעיק התולדות, שבאמת יש תולדות לכל אחד מהארבעה אבות האלה, כמו שמנינו בתחילת המסכת. למשל, שור שנוגח בקרן, שזה האב, יש לו תולדות. אם הוא למשל דוחף בגופו, נגיפה, או שהוא נושך וכוונתו להזיק, וכדומה, שזה תולדות של קרן. וכן כל אחד מה... ארבעה אבות נזיקין במשנה יש להם גם תולדות, אלא לפי רבי חייא ולפי רבי יושעיה, מה אתה רוצה לומר שכשהם כותבים אבות מכלל דעיק התולדות, אין להם הרי תולדות, תגיד לי מה התולדות שלהם, תולדותיהם מה הניעו, אין תולדות, אמר רבי אבאו, באמת הם לא אבות, אלא הם כולם כמו אבות, לשלם ממיטב, שהם צריכים לשלם אותם המזיקים, אם הם באים לשלם קרקע, את הקרקע המשובחת, ולא הקרקע הפחותה. בזה הם כמו אבות הנזיקין. כי מצד מה הם מתחייבים? הם הרי לא תולדות של אף אחד מהארבעה אבות הנזיקין. אז הם לא תולדות, אז מצד מה הם חייבים ממיטב? מצד שהם בעצמם כמו אבות. שואלת הגמרא, מה איתם? באמת מאיפה לומדים? על כל אותם 20 נוספים, על הארבעה אבות הנזיקין שהוסיף רבי חייא, שהם משלמים מן המיטב. אז תגמר, לומדים את זה לידי גזירה שווה. קודם כל, כותב רשי, איך יודעים בכלל בכל ארבעה אבות הנזיקין שהם משלמים ממיטב? הרי מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כתוב רק לגבי שן או רגל, שהבהמה מזיקה ויש הנאה למה שהיא מזיקה, או שהיא מזיקה בדרך הילוכה, שם כתוב מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, מניין נלמד על שאר אבות הנזיקין. אומר רש"י שהם לומדים משן ורגל. איך הם לומדים משן ורגל? רש"י לא מפרש, אבל הראשונים כבר מביאים את הביור של רבינו חננאל, והרש"ש כותב שזה נראה שגם רש"י ככה חייב לסבור, שלומדים את זה גזרה שווה ממה שכתוב לגבי שן ורגל, מיטב שדה ומיטב כרמו. כתובה שם המילה ישלם. המילה ישלם כתובה בכל שאר ארבעה אבות הנזיקין. אז הם לומדים מגזרה שווה, ישלם, ישלם. ואחרי שהם לומדים גזרה שווה משן ורגל, אז כל אבות הנזיקין שהוסיפו רבי חייא ורבי יושעיה לומדים גזרה שווה מארבעה אבות הנזיקין. עתיה לומדים, עכשיו, רש"י מביא את כל הרשימה של כל הערבות הנזיקין, איפה כתוב אצלהם המילה של ממנה לומדים גזרה שווה. אבל אנחנו רק נפרט את הרעיון. לומדים, אלה שכתוב אצלהם את המילה תחת, לומדים גזרה שווה משור שנגח כמה פעמים והוא הפך להיות מועד. שהתורה כותבת שצריך לשלם שור תחת השור, אז לומדים משם, לכל המקומות שכתובה המילה תחת גזרה שווה, שמשלמים ממיטב, כמו ששור חייבים לשלם עליו ממיטב. ובמקומות שכתובה לשון נתינה, לומדים גזרה שווה גם כן משור, כי שור שנגח והרג עבד כנעני משלם 30 שקלים לאדוניו, כמו שאומרת התורה. כתוב שם ייתן, לשון נתינה, ייתן לאדוניו. ובמקומות שכתוב לשון ישלם, לומדים כמובן משן ורגל, שכתוב מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ובמקומות שכתוב לשון כסף, לומדים מבור, ששם כתוב בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו. במשנה למדנו שחייבים לכתוב ארבעה אבות נזיקין, שור, בור, מבאה והבאר. כי לא הרי השור כהרי המבאה, ולא הרי המבאה כהרי השור. וכבר ביארנו מה הכוונה שור, לפי רב זה כולל קרן, גם קרן, גם שן וגם רגל, ולפי דעת שמואל זה רק אחד מהם, או קרן או רגל. ומבאה לפי דעת רב זה אדם המזיק, ולפי דעת שמואל זה הכוונה שן. והמשנה אומרת שחייבים לכתוב כל אחד מהם, גם שור וגם מבאה. כי אם היה כתוב אחד, לא היינו לומדים את השני. מבארת הגמרא, מייקה אמר, מה הכוונה של התנא במשנה? אמר רב זביד, משמו של רב, המשמי דרב, האחי כאמר, זה הכוונה של דבריו של התנא. לכתוב רחמנה חדש, התורה, במקום לכתוב ארבעה אופנים שאם האדם או ממונו הזיקו, הוא צריך לשלם, תכתוב את זה במקום אחד, את הרעיון, ונבין לכל שאר המקרים. ותיתי אידך מיני נלמד שאר הדברים, כמו שמצינו כאן, שאם הוא הזיק הוא משלם, ככה גם בשאר המקומות. אדר אמר, אחרי זה מסביר התנא ומבאר, אי אפשר ללמוד אחד מהשני, אחד המחד הלא עתיה. אתה לא יכול ללמוד שור ממבאה ולא מבאה משור, כי יש חומר במבאה שאין בשור, ויש חומרה בשור שאין במבאה, כמו שכבר ביארנו בשיעורים הקודמים. וממשיכה המשנה ואומרת, לא זה וזה שיש בהם רוח חיים כהרי האש. אי אפשר ללמוד משור ומבאה ולא יכתבו אש, כי יש משהו בשור ומבאה שאין באש, שבשניהם יש רוח חיים, הם שניהם חיים, אבל אש זה לא בעל חי. מבאר את הגמרא מייקה אמר, מפרשת אמר רב משרשיה משמו של רבה, משמי דרבה, אחי כאמר, זה הכוונה של דברי התנא במשנה. למה התורה הייתה צריכה לכתוב שאם אדם הזיק על ידי אש, הוא חייב לשלם? לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב תרתי, שני דברים, שאם הוא מזיק על ידי שור, ואם הוא מזיק על ידי מבאה, הוא יהיה חייב, ותיתי אידך מנהיו, ונלמד אש מהם כמו שהם חייבים, ככה גם הוא חייב. איך לומדים? על ידי אחד מ-13 עמידות שהתורה נדרשת בהם, שהוא בניין אב משני כתובים, שנקרא גם מה מצינו, הצד השווה שבשניים. מצד אחד, אתה יכול בהתחלה ללמוד מישור, כמו שהוא חייב, גם אש יהיה חייב. אני אגיד, לא, שור יש לו חומרה, תכף נראה מה. אז אני אגיד לך, בסדר, החומרה הזאת אין אותה במבאה. יכול להיות הוא חייב, אז גם אש יהיה חייב. אני אגיד לך, כן, אבל מבאה יש חומרה אחרת. גם את החומרה של מבאה נראה בהמשך. אז לכן הוא חייב, אבל אש אין את החומרה הזאת. אני אגיד לך, כן, אבל גם בשור אין את החומרה שיש במבאה. מה משותף בין שור ובין מבאה? שדרכם להזיק, ולכן השמירה עליהם מותרת עליך. לכן נוסיף גם אש שדרכה להזיק, ושמירתה מותרת עליך. מה זה שור ומה זה מבאה? כדי שנדע מה החומרה שיש בשור ומה החומרה שיש במבאה. אז רש"י מביא, כמו שאנחנו כבר יודעים, שיש ויכוח בין רב לבין שמואל. דעת רב, שור זה כל הדרכים שהוא מזיק בהם, בין קרן, בין שן ובין רגל. מבאה, הכוונה, אדם המזיק. ולפי זה נלמד את הצד השווה בצורה הזאת. קודם כל נאמר, כמו ששור התורה אומרת שהוא חייב, ככה גם אש. אני אגיד לך, לא, אבל שור יש לו חומרה מסוימת שאין באש. מה לשור שכן כוונתו להזיק? ככה מביא רש"י. ומביא מהרבי עקיבא האגר שמבאר, הרי אנחנו אומרים שבשור כלולים גם שן ורגל, והם אין כוונתם להזיק. אלא הכוונה היא ש... הוא עושה את זה מתוך כוונה כשהוא מזיק. אז בקרן הוא רוצה להזיק בשביל הנזק, אבל בשן הוא רוצה לאכול, ועל ידי זה הוא מזיק. הוא מזיק מתוך איזושהי כוונה מסוימת. זה לא בלי שום כוונה. אמנם הוא לא מתכוון להזיק, הוא מתכוון לאכול, אבל יש לו כוונה במה שהוא עושה, ועל ידי הכוונה שלו נהיה הנזק, וגם ברגל יש לו כוונה ללכת, ובהליכתו הוא בעצם מזיק דרך הילוכו. אבל אש, אין שום כוונה, אין לה איזשהו מחשבה באש, אין לאש מוח, אין לאש מחשבה. אין כוונה פה במה שהאש מזיק. אז לכן אולי לא נלמד משור לחייב אש. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב אש, שגם עליה חייבים. אני אגיד לו, לא. מבאה הוכיח שלפי רב מבאה זה האדם המזיק, שהוא חייב גם כשאין כוונתו להזיק, כמו שמובא בדף חפוו, שאפילו אם הוא ישן והוא הזיק בשנתו, יהיה חייב, בלי שום כוונה. אז אם כן, גם אש, כשאין כוונתה להזיק, יהיו חייבים, שמה צריך לכתוב אש. נגיד לך, מה לאדם המזיק, שכן אם הוא חובל בחברו, הוא חייב לשלם 5 סוגי תשלומים. כמו שפירטנו, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. אבל באש אין את התשלומים האלה. אני אגיד לך, שור המזיק יוכיח שגם אצלו אין את התשלומים האלה. אז אם כן, לא הרי זה כרי זה ולא הרי זה כרי זה, שניהם אין לכל אחד את החומרה שיש אצל השני ושניהם חייבים. אני אביא גם את האש. מה הצד השווה שבשניהם? שדרכם להזיק, לכן שמירתה מוטלת עליך? גם אש דרכה להזיק, שמירתה מוטלת עליך, וכן כשהוא הזיק, תחייב לשלם תשלומי הנזק. הדר אמר, אחר כך חזר התנא ואמר, לא, יש משותף בין מבאה ושור שאין את זה באש. חד המתארתי לא האתי. למה? כי שניהם דרכם שיש להם רוח חיים. גם אדם וגם שור יש בהם רוח חיים, אבל אש אין בה רוח חיים. לכן, אולי דווקא מה שיש ברוח חיים התורה מחייבת אם הוא הזיק. אבל אש לא. זה ההסבר לפי דעת רב. לפי דעת שמואל, הוא סובר שמבאה הכוונה ששור מזיק על ידי שן. ושור, אז יש ויכוח בין רב יהודה שסובר שזה הכוונה שור שמזיק על ידי קרן, לבין רבה שסובר שזה שור שמזיק על ידי רגל. ורש"י מביא איך נלמד אש משור ומבאה לפי דעת רב יהודה שסובר ששור הכוונה קרן. נלמד בצורה הזאת, מזה שכתוב ששור המזיק חייב, מזה שכתוב שקרן, שור שמזיק בקרן חייב, ככה גם אש. אני אגיד לך, לא, מה לקרן שכן כוונתו להזיק? אש לא. אני אגיד לך, שן יוכיח. אין כוונתו להזיק, הוא לא מתכוון במה שהוא עושה כדי להזיק, הוא מתכוון בשביל לאכול. כאן כוונתו להזיק, לפי ההסבר הזה, זה הכוונה באמת שהוא מתכוון להזיק בדווקא. אבל בשן הוא לא מתכוון להזיק. אז אם כן, אם אתה רואה שבכל זאת הוא חייב, אז גם אש, אף על פי שאין כוונתו להזיק, יהיה חייב. אני אגיד לך, אבל בשן יש בו חומרה אחרת, יש לו הנאה במה שהוא עושה, מה שאין כן באש. אז אני אגיד לך, קרן יוכיח, אין הנאה. מה משותף בין שניהם? שכוונתו להזיק, חד שמרתו מוטלת עליך. שדרכם להזיק, ולכן שמירתן מוטלת עליך. גם אש, דרכו להזיק, שמירתו מוטלת עליך. ואז גם כן נלמד, לכן, ואז גם כן המשנה אומרת, כן, אבל יש משותף בין שן לבין קרן, שיש בהם רוח חיים ואש לא. ואם נאמר, כמו דעת רבה, ששור הכוונה רגל, אז גם נלמד בצורה הזאת, כמו שרגל חייב, גם אש תהיה חייבת. למה צריך לכתוב אש? אני אגיד לך, לא, מה לרגל שכן ההזק שלו מצוי, כי בכל שעה היא מהלכת. אני אומר, ומה שאין כן אש, שאין הזיקה מצוי. אבל אז אני אומר לך, כן, אבל מה לשן שכן יש הנאה להזיקו? מה שאין כן אש? אז אני אומר לך, שרגל יוכיח. מה משותף בין רגל לבין שן, שדרכם להזיק, שמירתם מוטלת עליך, אז נרבה את אש. אז נאמר לך, לא, יש להם משותף אחר, שיש להם רוח חיים ואש אין. לכן, אחד משניים אי אפשר ללמוד. ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב מפורש אש. אבל כל זה דווקא אם המשנה הולכת מההתחלה לסוף. אם היה כתוב שור, יש לו חומרה שאין אותה במבאה, כמו שפירשנו. לכן לא היינו לומדים מבאה משור. צריכים לכתוב גם את מבאה. ואם היו כותבים מבאה, מצד שני יש לה חומרה מסוימת שלשור אין. צריכים לכתוב גם שור וגם מבאה. אבל זה לא מספיק, כי לא היינו לומדים אש. כי יש חומרה בשור ומבאה, שהם שניהם בעלי חיים. לפי כל הדעות, איך שמבארים שור ואיך שמבארים מבאה, זה בכל אופן או אדם או שור, שהוא בעל חיים. אי אפשר ללמוד ממנו אש שהוא לא בעל חיים. אז צריכים לכתוב אש מפורש, וגם היה כתוב גם שור, גם מבאה וגם אש, לא היינו לומדים מזה בור, כי הרי אדם, בהמה, אש, יכולים ללכת ממקום אחד למקום אחר, אפילו אש יכולה להתפשט למקום אחר, אבל בור עומד במקומו, אין דרכו ללך למקום אחר ושם להזיק. לכן, צריכים לכתוב מפורש בור, כי לא היינו לומדים משאר האבות. אומר רבה, אם נלך מהסוף להתחלה ונלמד מבור, אולי היה מספיק שיהיה כתוב בור. לא, זה לא מספיק. כי בור, יש לו מצד אחד חומרה, דבר שהוא חמור יותר, ולא היינו לומדים מאחרים ממנו, כי תחילת עשייתו הוא עומד ומיועד לנזק, להזיק. מה שאין כן, שאר האבות אין תחילת עשייתם לנזק. לכן אם היה כתוב בור לא היינו לומדים שאר האבות. אבל אם אתה מוסיף עוד אחד מהאבות, או קרן, או שן, או רגל, או אש, או אדם, כול הוא כל אחד מאבות הנזיקין, כי שדית בור ביניו, אם תשלב בור ועוד אחד מאבות הנזיקין, עתיה כול הוא. אתה יכול ללמוד את שאר האבות מבור ועוד אב אחד, במה הצד. דיינו צד השווה, דיינו בניין אב משני כתובים, דיינו שמזה שכתוב בשתי מקומות, אתה לומד את שאר הדברים משניהם. איך? מפרש רש"י, נתחיל עם בור וקרן. אפשר ללמוד משניהם את כל האבות. כי מה בור שהוא קל? אין דרכו ללכת ולהזיק. בכל זאת התורה מחייבת. אז שן, רגל, אש, אדם, כל שכן. אז היה מספיק שיהיה כתוב בור וקרן. אבל אתה תשאל, רגע, אבל בור יש לו חומרה, אמרת, שתחילת עשייתו לנזק. אבל אלה לא, נגיד לך, קרן יוכיח, כי הרי אם היה כתוב בור וקרן שניהם, היינו לומדים את השאר, קרן יוכיח, אין תחילת עשייתו לנזק. אני אומר לך, כן, קרן, אתה מדבר עליו, הוא יש לו חומרה אחרת, כוונתו להזיק. נגיד לך, ובור, אין כוונתו להזיק. אתה רואה שלא זה הסיבה, לא שתחילת עשייתו לנזק, ולא שכוונתו להזיק, הסיבה שהוא יהיה חייב. כי הרי כל אחד אין לו את החומרה של השני, ובכל זאת הם שניהם חייבים. אתה רואה שהסיבה היא לא זה שתחילת עשייתו לנזק, כי הרי אין את זה בקרן, ובכל זאת הוא חייב. ולא זה שכוונתו להזיק, כי הרי אין את זה בבור, ובכל זאת הוא חייב. משניהם אתה למד את שן, רגל, אש ואדם. קצת השווה שבהם שדרכן להזיק, שמירתן עליך, יזיק, חייב שלם. אותו דבר, אם היה כתוב בור ושן, גם, אותו דרך בדיוק, רק במקום כוונתו להזיק, זה יש הנאה להזיק, או נלמד בצורה הזו. מה בור שאינו הולך ומזיק חייב? אז ודאי, קרן, רגל, אש, אדם, שדרכן ללכת ולהזיק, ודאי יהיו חייבים. תשאל, מה ל... בור שתחילת עשייתו לנזק, שן יוכיח, אין תחילת עשייתו לנזק. מה לשן שכן יש הנאה לאיזה עיקו, בור יוכיח. חזר הדין, שניהם, כל אחד מהם יש חומרה שאין אותה לשני, אתה רואה שלא לא החומרה הזאת גורמת את החיוב, כי הרי לשני אין את זה, ובכל זאת הוא חייב. קצת השווה שבהם שדרכם להזיק, שמירתן עליך, ואם לא שמר, חייב, נרבה גם קרן, רגל, אש ואדם. אותו דבר אם היה כתוב בור ורגל, היינו לומדים את השאר. בדיוק באותו דרך, רק במקום יש הנאה להזיקו, כאן זה זיקו מצוי, כי בכל שעה היא מהלכת ברגל. היינו אומרים, מה בור שאינו הולך ומזיק חייו? קרן, שן, אש ואדם, כל שכן. הם הרי הולכים ומזיקים, ודאי שיהיו חייבים. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? רגל יוכיח, אין תחילת עשייתו לנזק. מה לרגל שכן? איזה קור, ההזק שלו זה דבר מצוי, כי כל שעה הוא מהלך, כל שעה בהמה מהלכת, בור יוכיח, אין איזה קור מצוי, בכל זאת חייב, אתה רואה שלא החומרה הזאת גורמת את החיוב לא זאת, מה משותף בשניהם שדרכן להזיק ולכן שמירתן מוטלת עליך ואם לא שמרת חייב, תלמד גם לרבות קרן שן אש ואדם. אותו דבר אם היה כתוב בור ואדם, אף על פי שרשי לא מוסיף את הנקודה הזאת, אבל לכאורה צריך לומר גם את החלק הזה, מבור ואדם, גם לכאורה אפשר ללמוד את השאר. כי תתחיל אותו דבר, רק באדם יש לו את החומרה שהוא משלם, אם הוא חבל בחברו, לא רק נזק, אלא גם צער, ריפוי, שבט ובושת, כמו שכבר פירטנו. אז נתחיל ככה, מה בור שאין דרכו ללכת ולהזיק? חייב, אז ודאי קרן, שן, רגל, אש, שדרכם ללכו להזיק, ודאי יהיו חייבים. אז אני אגיד לך, מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? אני אומר לך, אדם יוכיח. אין תחילת עשייתו לנזק. האדם שחייב בחמישה תשלומים, בור יוכיח, אינו חייב. אתה רואה שלא החומרה הזאת ולא החומרה הזאת גורמת את החיוב, כי כל אחד אין את החומרה של השני, בכל זאת הם שניהם חייבים. נרבה גם מהצד השווה שמשותף, שדרכן להזיק, שמירתן עליך, ואם לא שמרת, חייב, גם קרן, שן, רגל ואש. וכן היה מספיק שהתורה תכתוב שחייבים על בור ועל אש, והייתי לומד את שאר האבות משניהם. הייתי מתחיל, מה בור שאינו הולך ומזיק, אלא עומד במקומו, בכל זאת חייב, כל שכן, קרן, שן, רגל, אדם. מה בור שכן תחילת עשייתו לנזק? אבל אלה לא, מה לך אש תוכיח, אין תחילת עשייתה לנזק. ואז אני אומר, כן, אבל אש יש לה חומרה אחרת. מה החומרה של אש? שגם אם היא מזיקה דבר שאינו ראוי לה, דרך כלל אש בוערת מדברים שהם חומרי בעירה, עצים, דברים שהם מיועדים להדליק בהם אש. אבל אש לא ראוי לה אבנים או אפר. אדרבה, זה יכול אפילו לכבות את האש. אבל אם היא הלכה ל... ליחכה את האפר או את האבנים, סכסכה את האבנים, השחירה אותם, פגמה בהם, זה לא דבר הראוי לה. בכל זאת, חייבים, זה שאחראי על האש, יהיה חייב לשלם על זה שהאש זיקה, אפילו דבר שאינו ראוי לה. זה חומרה שיש באש. עכשיו, החומרה הזאת, יש לא רק באש, יש את זה גם באדם שהזיק דבר שאינו ראוי לו, גם כן יהיה חייב. גם רגל, אם היא דורכת על דבר שלא ראוי שתדרוך, גם כן תהיה חייבת. גם בקרן, לוקחת מה שלא ראוי לה, תהיה חייבת. אבל אין את זה בשן. שן, אם אוכל את הדבר הראוי לו. וגם בור אין את זה. כי הרי, אומר רש"י, התורה אומרת שאם אדם חופר בור או פותח פתח של בור, ועל ידי זה נפל שם שור או חמור, אז בעל הבור צריך לשלם. דורשים דווקא אם נפל שור, אבל אם אדם נפל בבור ומת, בעל הבור לא חייב. אם האדם ניזוק, זה משהו אחר. כן יהיו חייבים. בבור של 9 טפחים. אבל אם אדם מת, זה נחשב דבר שאינו ראוי בבור. ככה רש"י מבאר. ואם כן, על בור לא יהיו חייבים במה שלא ראוי לו. נמצא אם כן, שאפשר לומר, מה לאש שכן חייבים אפילו בדבר שאינו ראוי לו, תאמר בבור שאינו חייב בדבר שאינו ראוי לו, ואם כן אולי גם שן שאינו חייבים בדבר שאינו ראוי לו, לא היינו לומדים. אני אומר לך, תראה, אבל מציאות שתורה אומרת גם בור חייבים, אף על פי שחייבים עליו גם בדבר שאינו ראוי לו. אז אם כן, בור ואש אפשר ללמוד שן. אבל רש"י אומר, דע לך, שאדם ורגל, ולכאורה גם קרן, לפי הדעה סוברת שקרן זה שחייבים עליה, זה לא חידוש כזה גדול, כי באמת היו צריכים לשמור על השור שלא ינגח, וזה שהוא נגח, זה פשוט שחייבים לשלם, כמו שנראה בהמשך, אז גם כן חייבים אפילו דבר שאינו ראוי לו. אז אם כן, נמצא שאין איזה חומרה באש יותר מבאדם, רגל וקרן. אז אפשר ללמוד מאש לבד, שאם אש חייבת כל שכן, אדם, רגל, ודאי שיהיה חייב, ולכאורה גם קרן. לא צריך להגיע גם לבור. גם בלי בור אפשר ללמוד. גם אם לא היה כתוב בור, היה כתוב רק אש, הייתי לומד שכמו שאש חייבים עליה, ככה גם אדם המזיק ו... שור שמזיק ברגל, ולכאורה גם בקרן, יהיה חייב. בכל אופן, ודאי שהיה מספיק שיהיה כתוב בור ואש. לא צריך לכתוב עוד שאר המזיקים שחייבים עליהם. למה בכל זאת התורה כותבת? אז הגמרא מבארת, כמו שאמרנו, שכל אחד יש לו את המעלה והחומרה שיש לו, ולכן התורה כתבה אותו. יש מה, הלכה מיוחדת בקרן, יש הלכות מיוחדות בשן ורגל, הלכה מיוחדת בשן ורגל, והלכה מיוחדת בבור. הלכה מיוחדת באדם, לכן התורה כותבת אותם, אבל באמת היה אפשר ללמוד, עצם זה שהם חייבים, היה אפשר ללמוד מבור ועוד אחד מהם. יש ויכוח בדף תתוו בין רב פאפה לבין רב עונה ברידה רב יהושע, האם כששור נוגח זה אמור להיות דבר רגיל והבעלים צריכים לשמור עליו שלא ינגח, או שזה לא דבר רגיל בכלל. שור לא אמור לנגוח. אני לא אמור לשמור עליו על דבר כזה. דעת רב פאפה, זה דבר רגיל. היית אמור לשמור עליו. ואם לא, אם אדם לא שומר על השור והשור נוגח, הוא חייב לשלם. למה? כי הוא היה צריך לשמור. למה רק חצי נזק? התורה קובעת שמספיק שישלם בשור תם חצי נזק. אבל מה שמשלם חצי נזק זה ממון, זה חיוב שלו. לעומת רב עונה ברידה רב יהושע שאומר, מה? אני אשמור על השור שלי שלא ינגח, על מה עוד אני אמור לשמור עליו? למה שינגח? למה שיזיק בצורה כזאת? כוונתו להזיק. סתם שברים בחזקת שמורים, אני יכול לשמור עליו שמירה פשוטה, אבל לא עכשיו לעזוק אותו באזיקים. זה לא דבר רגיל ששור, אמור, ששור נוגע. אז לפי דעתו, זה שבכלל מחייבים בשור ש... שנגח, שהתורה אומרת שהוא חייב, זה חידוש. זה חומרה גדולה מאוד. ואם כן, לא היינו יכולים ללמוד קרן, לפי דעתו של רב הונא בר עדר רבי יהושע, כך תוספות מבארים שזה לפי הדעה שלו, לא היינו יכולים ללמוד קרן מבור ואחד מהאבות האחרים. למה? לבר מקרן, למה? משום דאיקה למפרח הייתי יכול לדחות, מה לכול הוא, מה לכולם שכן מועדים בתחילתם. כל אבות הנזיקין, דרכם להזיק. הבעלים היה חייב לשמור עליהם. וזה שהם הזיקו זה דבר רגיל, זה אומר שלא שמרו מספיק. ולכן חייבים. אבל קרן? אם התורה לא הייתה כותבת שחייבים? הייתי אומר, כנראה שפטורים. כי הרי הוא בחזקת שהוא שמור. ורק לפי המנדה אמר שאומר עד הרבה קרן עדיף, הקרן חמורה יותר משאר אבות הנזיקין שכוונתו להזיק, ולפי דעתו כן צריכים לשמור עליו. שברים לא בחזקת שמורים הם עומדים, זה דבר שיכול לקרוא, אבל אם היה צריך לשמור עליו שלא יעשה את זה, וזה שהוא חייב עם השור שלו נגח זה לא חידוש בכלל, אז אפילו קרן נמיאתי אפשר ללמוד בצד השווה של בור ואחד מהאבות כמו שלמדנו את שאר הדברים. אז אם כן, באמת, כמו שאומר רבא, אם היה כתוב בור ועוד אחד מהאבות, היינו יכולים ללמוד את שאר המזיקים מבור ואחד מהמזיקים ואחד מהם. אלא למה הלכתה כתבינו רחמנה? באמת בשביל מה התורה הייתה צריכה ללכת ולפרט ולכתוב את כל האבות הנזיקים? התשובה היא, מפני ההלכות המיוחדות שהתורה חידשה בכל אחד מהם. שאת זה לא היינו לומדים אם לא היה כתוב כל אחד מהם בפני עצמו. ולהלכותיהם, קרן, לחלק בין תמה למועדת, לדעת שבפעמים הראשונות שהשור נוגח, הוא משלם רק חצי נזק. וגם עוד, ההבדל בין תם למועד. יש עוד חילוקים בין שור תם לבין שור מועד, לא צריך לפרט את כל החילוקים, נראה את זה בהמשך המסכת, אבל בשביל לחלק את ההבדל בין שור תם לשור מועד, תורה הייתה צריכה לכתוב מפורש קרן. שן ורגל, היו חייבים לכתוב כדי ללמוד שהם פטורים ברשות הרבים. התורה אומרת על שילח את בעירו, בייר בשדה אחר, שילח זה הכוונה שבזמן שהוא הלך, שהוא שילח את הבהמות שלו, את בעירו, את בהמותיו, הם הלכו תוך כדי הליכתם ברגלם, הם הזיקו, זה רגל, הוא בייר בשדה אחר, הם אכלו בשן, מפירות של חברו, מדובר כאן בשדה אחר. אבל אם זה ברשות הרבים, שן ורגל, פטור. שלא צריכים לכתוב שן ורגל. למה התורה כתבה בור? כדי ללמוד, לפתור בו את הכלים. התורה אומרת, ונפל שם שור או חמור, דורשים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אפילו לפי רבי יהודה שלא דורש חמור ולא כלים. כי לפי דעתו באמת החמור, מה שהתורה כותבת חמור זה מיותר, ולא דורשים מזה שום דבר. יש מושג ידוע בש"ס, חמור דבור לרבי יהודה, שבאמת אין ממנו שום דרשה, למה כתוב, למה התורה הייתה צריכה לכתוב דווקא חמור? לפי רבי יהודה הוא סובר שור ולא אדם. אם אדם מת מהבור, בעל הבור פטור. מחייב על נזקי כלים בבור, הוא סובר שאם כלים נפלו בבור כן יהיו חייבים, אז זה בא לפתור בו את האדם. בכל אופן, היו צריכים לכתוב מפורש בור, כדי שנדע שאדם שמת בבור פטור בעל הבור לשלם על זה. ולמה צריכים לכתוב אדם המזיק חייב? כדי ללמוד את הפרט שהוא חייב לחייבו בארבעה דברים, אם הוא חבל בחברו, חייב את הנזק, צער, ריפוי, שבט בושה. ולמה צריכים לכתוב אש? לפתור בו את התמון, שאש שפשטה ושרפה גדי של חברו, והיה שם דברים שמוסתרים, תמונים בתוך הערמה, הוא לא משלם על הדברים התמונים בו. היה שם איזשהו חפץ שהיה תמון, היה מוסתר בתוך הערמה, על זה בעל האש לא יהיה חייב. שדורשים את זה בדרשה. שאלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יהודה, זה מחייב על נזקי תמון באש. רבי יהודה סובר שאם יש דבר טמון בתוך הגדיש, בעל האש יהיה חייב. מה התורה כתבה? להטוי אימה, בשביל מה התורה הייתה צריכה לכתוב אש? למה לא לומדים את זה מבור ואחד מהמזיקים? להטוי אי, זה בא לרבות שחייבים אפילו אם האש שורפת דבר שלא ראוי לה. למשל, לכרחה נירו. היא הלכה ושרפה את השדה אחרי שחרשו אותה, את האפר, היא לכרחה. וסכסכה אבניו. היא הלכה ושחירה ופגמה באבנים. זה דבר שאינו ראוי. לא מבעירים בו אש בדרך כלל. זה לא דבר שראוי לאש. בכל זאת, אם היא הזיקה את הדברים האלה, יהיה בעל האש חייב. אף על פי שבמזיקים אחרים, יש מהם שאינם חייבים אם הם הזיקו בדבר שאינו ראוי להם. לכן, אתה רואה את עצמך לכתוב אש כדי ללמד שאש חייבים גם אם היא הזיקה דבר שאינו ראוי לה, ועד כאן דף ה'.